אז למה בכלל צריך אלוהים בטיפול?
אלוהים הכרחי בטיפול, אנשים לא יודעים את זה, אבל ישנה משהו בין 10 ל-15 מחסומים, שבעצם הטכניקות הפסיכולוגיות והשיטות הפסיכולוגיות השונות לא מסוגלות לעקוף אותם. ובלי המקפצה הזאת, בלי לצאת מהשיטה או לצאת מהתרבות, אתה בכלל לא יכול לצאת מזה. אחד הרגעים הדרמטיים בתהליך טיפול, קורה בכל תהליך טיפול, זה שהאדם מגלה שהוא לא מי שהוא חשב. כאילו הנחמד מגלה אצל עצמו זעם או תוקפנות או שנאה או רוע, והמכובד מגלה אצלו עלבון ופגיעות וזה, והחזק מגלה אצל עצמו חלש, העצמאי מגלה אצל עצמו תלותיות, כל מיני דברים שהם ההפך ממה שחשבת על עצמך עד לאותו יום. ובאותו רגע בעצם, אם אתה שם את עצמך במרכז כמו שעולם הטיפול מציע לך, אתה בעצם לא יכול לעבור את זה, כי אם אתה במרכז, אז האני שלך זה כל מה שיש לך, זה מי שיש.
אתה לא יכול להתפתח מעבר לו.
אתה לא יכול להתפתח, כי אתה, המטרה של הטיפול זה לעזור לזה שהגיע. וזה שהגיע הוא עצמאי או חזק או מכובד או מצליחן, ועכשיו הולכים לגלות לו שיש בו חלק הפוך. אז בעצם הוא לא יכול לצאת מעצמו.
אז כדי להתפרק מהפסאדה אתה חייב אלוהים?
תכף נגיע לזה. אז כאילו בתהליך טיפול עמוק, שבו אדם פוגש תכנים שהם הפוכים לתודעה שלו של עצמו, למה שהוא חושב על עצמו, הוא בעצם, החוויה היא חוויה של מוות, כי זה מוות של האני. מי שאני, כשאני יצא מפה בעוד שנה, שנתיים, מי שאני כבר לא יצא מפה, מי שאחר יצא מפה. ואז הוא צריך איזשהו מין עתה, איזה עתה גדול מאוד, שיישא אותו בתוך המסע הזה, שברגע הזה שהוא מאבד את העצמי שלו, יהיה איזה עתה שמחזיק אותו. זה כאילו הוא צריך באיזשהו אופן לעבור תהום, או לעבור נהר, שבצד השני של הנהר זה כבר יהיה מישהו אחר. אבל, זאת אומרת, יש אפשרות לתיקון, אבל באמצע הנהר אתה תמות. בדרך אתה תמות. ואם כל מה שיש לך זה עצמך וחייך ורצון להגן על זהותך, אתה לא תעבור את המסע הזה, אתה יצר בדרך, ואני רואה את זה כל הזמן, אנשים שמתחילים, עושים רבע דרך, נבהלים פחד מוות וחוזרים.
אם אני אנסה אולי לקחת איזושהי מטאפורה אחרת, תגיד לי אם היא מדייקת, כדי להתפרק, אתה צריך שיהיה לך איזשהו גב.
אפשר להגיד את זה כך.
אז היי, אני דנה רגב, אתם מאזינים לפודקאסט של מעלה בטוב. תצטרפו לקבוצה שמעלה בטוב בפייסבוק, תמצאו שם כלים, מחקרים, דיונים בנושאים שנידונים כאן בתוכנית. היום אנחנו בפרק על יהדות וטיפול, על אלוהות וטיפול. מדוע אנחנו נדרשים בכלל לערוך שינוי, ומה היהדות מספקת לנו במקורות הידע שלה. אני במסע האישי שלי חותרת למשמעות, לתפקיד שבו אני. באחדות, בסנכרון, המסע שלי מלווה בסימני שאלה. מה שגיליתי לא מזמן, הוא שחיי היו נטולי ממד רוחני. אני לא לגמרי מגובשת עם ההגדרה הזו של רוחניות, אבל אני יודעת מה זה לא. אלה לא הסמכויות המתחלפות שהפכתי בדרכי לאלוהי. וכשנתקלתי אני בעיר כספי, הסתקרנתי, הותגרתי. יש לי רושם שהשיחה הזו היא התחלה של משהו שיבקש להרחיב. אז איתנו היום דוקטור יאיר כספי. שלום יאיר.
שלום דנה.
אפשר לומר שאתה יזם, אתה יסדת את התוכנית שנקראת הפסיכולוגיה ביהדות, היא נלמדה באוניברסיטת תל אביב, והיום היא כבר הפכה למכון עצמאי.
נכון מאוד.
היית גם תלמידו של ישעיהו ליבוביץ'?
זאת אומרת, הוא בעצם פתח לי את השער למקורות היהדות. אני יצא, עד שפגשתי אותו, לא היה לי שום עניין ורגל ויד ביהדות, גדלתי בבית חילוני למאדרין, ובאקראי או שלא באקראי, בגיל 25, מישהו לקח אותי לאיזה שיעור, שהתקיים אצלו בבית כל מוצאי שבת, והייתי בעיצומה של תקופה של חיפוש עצמי, והייתי כל 6 חודשים מחליף את אמונותיי ואת גישותיי, הייתי בודהיסט, הייתי זה, הייתי כל מיני דברים, וכשהגעתי לליבוביץ' נרגעתי, היה לי כרשע, זהו, זה מפה, אני לא צריך לחפש יותר, צריך להגיד, כמובן, זו הייתה היהדות של ליבוביץ', יהדות רציונלית, אבל בעלת אמונה מאוד מאוד עמוקה, ובעצם מה שכבש אותי, זה בפגישה הראשונה שהייתי אצלו, סיימו ללמוד את הכוזרי, והכוזרי היה ספר מבחינת ליבוביץ', ספר חלש מבחינה פילוסופית, אבל הוא הנגיד לעומת זאת את מה שהוא קרא לו השירה האלוהית של יהודה הלוי, המחבר של הכוזרי, והוא הקריא מכתם אחד שבשבילי שינה את חיי. והמכתם הוא בין 4 שורות, מאוד מפורסם. עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד אדוני הוא לבדו חופשי, על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני אמרה נפשי. ואת השורה השנייה הוא צעק, עבד אדוני הוא לבדו. והוא רוצה, ואני הבנתי בעצם מה לא בסדר בכל השיטות שלמדתי עד עכשיו. כי הן מלמדות חופש על ידי חופש. וליהודים יש 2 סוגים של חופש, והם הפוכים אחד לשני. ישנו החופש ליציאת מצרים, שזה החופש מן העריץ. מישהו מנהל את חייך, מישהו, אתה חושב שהוא אלוהים, פרעה במצרים הוא אל, ואתה לכן, בני ישראל לא יכולים לעזוב את מצרים, למרות שהם יכלו לברוח גם קודם. זאת אומרת, מה שהם עשו בסוף ביציאת מצרים, היה צריך לקרות כאילו קודם, מענים אותם.
זאת אומרת, את העבדות הזאת אתה מאפשר בעצם עובדה שאתה נותן לסמכות הזאת, נכון, לפרעות, הפרעויות
נכון.
שלו.
נכון. כל עוד אתה מאמין שפרעו הוא הסמכות הגדולה בעולם, לא משנה כמה הוא מענה אותך, כמה הוא הורג את בחוריך, כמה הוא מעביר אותך בפרך, כמה הוא מאיים להרוג אותך, אתה לא יכול ללכת, כי הוא אלוהים, זה מצוות אלוהים. ואז היה צריך את משה, שבעצם גילה להם דבר פשוט, כאילו לכאורה, גילה להם שיש סמכות אחת מעל פרעו. פרעו הוא לא בעל הבית, יש בעל הבית אחד יותר גבוה. הרי ניסי מצרים, מטרתם היה לשכנע את פרעו, לשלח את העם העברי, אבל הם לא עבדו. פרעו לא השתכנע שיש סמכות אחד מעליו, אבל העם העברי השתכנע. ולכן כשמשה קורא לו, הוא קם והולך. אז בעצם החופש העברי יש לו שני שלבים. השלב שבו אתה מגלה שמי שאתה חושב שהוא אלוהים, אינו אלוהים. ואנחנו חושבים שאלוהים זה אבא שלנו, אמא שלנו, החבר'ה שלנו, המיליה שלנו, או הנורמה שאנחנו חיים בתוכה, או הכסף שלנו, המוצלחות שלנו, המושלמות שלנו, לא משנה איזשהו ערך שאנחנו נותנים לו מעמד המדינה, כל פעם, כל תקופה אנחנו נותנים מעמד אלוהי למשהו. אגב, אני, היום האלוהות זה בעיקר העצמי שלי, הרצון שלי, הצרכים שלי, האמת שלי. גם זאת עבודת אלילים. הרגע שבו אתה מבין שמה שעשית ממנו אלוהים איננו אלוהים, הוא ערך חשוב אולי, הוא ערך בעל ערך. לא כדאי לזרוק אותו לפח, אבל כדאי להוריד אותו למדרגת ערך. ואז אפשר לקום וללכת. ברגע שאתה חווה את החוויה הזאת, יש אפשרות לקום וללכת, אבל אצל היהודים זה רק חצי חופש. עכשיו אתה יוצא ממצרים, אבל את המכתם של ליבוביץ' לא עוסק ביציאת מצרים, הוא עוסק בהר סיני, שבעצם החצי השני של החופש נעשה כשאתה מקבל את התפקיד שלך אצל בעל הבית האמיתי. יש לך תפקיד שמחכה לך בעולם, והתפקיד שונה מקבוצה לקבוצה, מאדם לאדם, בהתאם לנסיבות חייך, לפעמים זה תפקידים קשים מאוד, יש אנשים שצריכים להתמודד עם שברים קשים, עם מצוקה קשה, אבל קבלת התפקיד הזה, ברגע שקיבלת את התפקיד, ברגע שאתה עובד אצל בעל הבית, אז אתה חופשי. זאת אומרת, לחופש יש שני חלקים, את החופש הראשון אנחנו קצת מכירים מהפסיכולוגיה,
נכון.
מכל מיני שיטות רוחניות שמשחררות אותך מכל מיני דברים, ולהפך, אומרת לך, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה מרגיש לנכון.
שתכף ניגע בזה, זה בעצם עבודת האלילים היהודית.
את החופש השני, בכלל לא מוכר היום, והוא אחד הטרגדיות של עולם הטיפול היום, שהיא יודעת שיש חופש בתפקיד, חופש שנובע בתפקיד, בקבלת עול מצוות.
בעצם פה אנחנו נכנסים לעובדה שאתה בעצם מאתגר את הפרדיגמה הפסיכולוגית, אתה מזה שמשהו חסר בה לתפיסתך, והיהדות משלימה מבחינתך.
היא הרבה יותר ממשלימה.
Okay.
צריך להגיד, הפסיכולוגיה זה זאת שמשלימה לי. אני קודם כל בנם של המקורות היהודים. הרגע שהתאהבתי בזה, הלכתי גם ללמוד אחר כך.
למרות שהמוטיבציה הראשונית שלך הייתה טיפולית, היא לא הגיעה ממקום של למידת היהדות.
גם וגם, אני התאהבתי ביהדות, והלכתי ללמוד מחשבת ישראל בעקבות החוויה, אז לא למדתי באוניברסיטה, ולמדתי רק את זה. זאת אומרת, התואר הראשון שלי הוא מחשבת ישראל, והתאהבתי בזה לגמרי. ואז התחיל הקונפליקט המאוד גדול, כי התאהבתי בזה, אבל לא התאהבתי בשום מגזר יהודי. אז אני יהודי בלי מגזר, אני שייך ליהדות, אני שייך לתורה, ואני שייך לאמונה, אני לא שייך לשום מגזר של היהדות. אני, מבחינה סוציולוגית, אני שייך, אני גר ביישוב של חילונים, וכלפי חוץ אני גר חילוני, אבל אני יהודי מאמין. אני יהודי מאמין שעניינו בתורה הוא גדול יותר מכל עניין אחר. זה בדיוק הפוך. התורה נותנת לי את ההסבר של מה זה בן אדם, ולמה, התורה מייעדת אותי, התורה אומרת לי מה מטרתי בחיים, התורה אומרת לי מתי אני מאבד את עצמי, וכך הלאה. הפסיכולוגיה נותנת לי טכנולוגיות שאין בתורה. אין תיאוריה התפתחותית בתורה, שמסתכלת על ילדים בגילים שונים. וכשאתה מסתכל על בן אדם, היכולת להכניס אותו לתוך מבנה התפתחותי, מסביר לך הרבה פעמים כל מיני דברים שהוא עובר. הנה הוא בעצם, הוא בן 40, אבל הוא רק הגיע לגיל ההתבגרות עכשיו.
כן.
או בן 40, אבל יש לו רגרסיות לבן 5, הוא מאוד תלותי לפעמים. אז התיאוריה ההתפתחותית נתנה לי משהו שהיהדות לא נתנה לי. העולם ההבחון נתן לי משהו. בכל זאת, עולם ההבחון למד לזהות עשרות בעיות שונות. הוא לא כל כך יודע לדעתי לטפל, הוא יודע להבחן אותם טוב מאוד, אבל הוא רק מחלק להם תרופות אחר כך, אחרי שהוא מאבחן אותם. האבחון משנה מעט מאוד בצורת הטיפול, חוץ מזה שהוא משנה את התרופות, אבל הוא עדיין סמן לנו איזו בעיה שהעולם העברי לא ידע לזהות אותה, ולהעמיד אותנו על חומרת הבעיה, על אופי הבעיה, על מה אסור לעשות עם הבן אדם הזה. והפסיכולוגיה נתנה לי את הדבר הכי בסיסי שיש לי, את זה שכשרוצים לעזור לבן אדם, יושבים ומדברים איתו על חייו. אין מודל כזה ביהדות. ביהדות יושבים ומדברים איתו, לומדים תורה איתו, לומדים איתו תורה, ועוזרים לו להתגייס ולעשות את כל מצוותיו, אבל אין ניסיון לברר בירור אישי של נסיבות חייו ומה תוקע אותו.
נשמע שהפסיכולוגיה נתנה איזשהו מבנה, ואולי גם איזה איך כזה.
נכון, היא נתנה לי בעיקר את הטכניקה ואת המבנה, ואת הזכות לקבל כסף מהאנשים הזה שאני עובד.
אבל המהות והתוכן מגיעים מהיהדות.
בעיניי הכל, כאילו הלב של הדברים תמיד מגיע משם, אבל שוב, הכלים זה הרבה מאוד כלים פסיכולוגיים שרכשתי במשך הזמן, ואני אסיר תודה להם. כל אלה השיטות שלמדתי, ולמדתי רבות מאוד מאוד מהן.
אני רוצה שרגע נדבר על אלילים. אלילים, אנחנו יכולים לתפוס את זה באופן הנורא, אני יודעת, זכור לנו משיעורי התנך ביסודי, השטורת ובעל וכולי, אבל היום אנחנו צריכים להיות יותר מתוחכמים מזה, ולהבין נכון. מה זה האלילים באמת שאנחנו חיים
אני
איתם.
אני אתן שתי דוגמאות שהם בעיניי שני האלילים הפסיכולוגיים, אני אדבר על מה שחשוב לנו זה אלילים פסיכולוגיים דווקא, שני אלילים הפסיכולוגיים. בתקופת ההשכלה בעצם ביטלה, וביטלה בצדק, את הסמכות של העולם הדתי להגיד לנו מה זה חטא, כי החטאים הדתיים לא היו מעודכנים, הרבה שנים לא עדכנו אותם, ואז היו כל מיני חטאים מוזרים, שבתודעת אדם משכיל, זה לא חטא בכלל הדברים האלה, זה עיסוק כפייתי בכל מיני...
כמו לדוגמה שמירת שבת?
כמו לדוגמה עיסוק הכפייתי בהפרדת חלב ובשר, בכשרות ובדקדוקי כשרות וכל הדברים האלה, וכך הלאה. אני גם לא חושב שהכל זה חטא, אני חושב שיש חלק מהם זה חטא, למשל שבת יש בעיניי ערך גדול מאוד בעיניי, העולם שלי הוא מורכב, הוא לא פשטני כזה, אני לא זורק לפח את כל הספרות ההלכתית, יש לי הרבה כבוד וחיבה אליה. אבל בוודאי שיש בה עיסוק בזוטות, כאילו הזוטות תפסו את המרכז, השוליים תפסו את המרכז, זה בעצם יותר מזה צריך להגיד. העולם החטא, העולם הדתי כיוון שהוא עוסק בהישרדות ב-200 שנה האחרונות, חטא זה כל מה שמאיים על הקהילה הדתית, לא מה שמאיים...
זאת אומרת, העובדה שאנחנו היהודים מצאנו את עצמנו בגלות,
נכון.
הביאה אותנו לשמר
נכון. את לא, ה... לא לשמר, הרבה יותר גרוע מזה. לגבש לעצמנו רשימה שמשרתת את ההישרדות בגלות.
כן.
למשל, כשרות מבטיחה שלא אם אתה לא אוכל עם גוי, לא תתחתן עם גוי.
כן.
אז אם אתה מקפיד על כשרות, אתה תתחתן עם יהודים. בית כנסת דורש מיהודים לחיות בקהילות.
אז בעצם היהדות שלנו הפכה להיות הישרדותית.
נכון, יהדות הישרדותית, יהדות הישרדותית צריך להגיד, של הגלות, של תנאי גלות. כן. רוב, מה שאנחנו קוראים לו היום יהדות, זה טקטיקות ההישרדות של יהודי גלותי, שעוזרות, עבדו יפה מאוד, עבדו המון שנים, הן כבר לא עובדות יותר, הן אולי עובדות, עוזרות ליהודי ליטאי בלונדון,
ומה שאתה מחפש,
אבל הן חסרות רלוונטיות לנו.
מה שאתה מחפש זה בעצם את האסנס.
נכון, אני שואל, מהו חטא בחייו של אדם, בלי קשר לשאלה אם זה משמר את הקהילה הדתית או לא משמר את הקהילה הדתית. מהו חטא בחיי? במובן הזה אני הרבה יותר דתי מהדתיים, כי אני לא מסתפק ברשימה הקטנה שיש להם. יש להם, בעצם להיות דתי, זה בעצם מין סידור נוח כאלה. הדתיים אומרים...
עשה ואל תעשה, ספר.
לא, הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר נוח ממה שאת חושבת. מה שהדוס הממוצע עושה, הוא אומר, תשמע, אני אתן לך חדר אחד בדירה, את המטבח, לבורי עולם, הוא אומר את זה, ואתה לא תיכנס לחדרים האחרים. במטבח אני אעשה מה שאתה רוצה, אל תיכנס לי לחדרים אחרים. אני אתן לך שבוע בחודש עם האישה, אני יודע, וזה היא לא שלי, שלך. אבל כל השאר אתה לא תיכנס ליחסים שלי איתה, אתה לא תגיד לי איך להתנהג איתה. וככה, אני אתן לך יום אחד בשבוע את השבת, אבל אתה לא תגיד לי איך לעשות עסקים, לרמות, לזה, לקחת. לכן הבעיה העיקרית עם הרשימה הזאת היא שהיא לא, זה שהיא משתמטת. היא קטנה מדי הבעיה, הבעיה שלי עם רשימת החטאים, זה לא שהיא גדולה, יש יותר מדי, היא קטנה מדי, היא לא כוללת את רוב חטאיו של אדם.
אז נגיד
שכאן
יש הבדל בין הממסד הדתי לבין היהדות, כמו שאתה
נכון,
מבין אותה כפילוסופיה.
נכון, זה אני אומר לתלמידי כל הזמן, שכל הזמן מתחילים להגיד לי, אבל הדתיים, הדתיים אומרים, היהדות הרבה יותר מוצלחת מהדתיים, מהיהודים אפילו. היהדות הרבה יותר מוצלחת מהיהודים. לכו לקרוא את הטקסט.
ואז שאתה מגיע לטקסט, ואנחנו התחלנו מהסיפור של אלילים, אתה אומר, הקשרות היא לא מעניינת.
אני לא אומר את זה, אני לא אומר, עניינה זה לא לבטל. אני בכלל לא עושה, כיוון שחלק גדול מתלמידי דתיים, ואני מכבד אותם, אני גם לא רוצה לאיים על עולמם. אז לא מעסיק אותי, אני לא עוסק במאבק בדת, בשום צורה שהיא. אני רק שואל מה יש לה לתת לתהליך התיקון הנפשי שהאדם עובר, זה הכל. רק את זה, ויש לה המון מה לתת.
אז מה עם האלילים הפסיכולוגיים שהיהדות יכולה לתת?
אני חושב על שניים, יש כמובן הרבים מאוד, אבל יש רבים מאוד, אני לא אכנס לכולם בגלל מגבלות הזמן, אבל שניים מאוד ברורים, שני אלילים מאוד גדולים, שמי שיש לו את האופקים של העולם היהודי, יש אפשרות שהוא לא ייפול עליהם. אחד זה היה אל של המאה ה-20, זה הנורמליות. כיוון, במקום שפיטר את אלוהים, לא היה לו יותר... איך למדוד בני אדם? איך מודדים בני אדם? ליהודים יש דרך למדוד בני אדם. האם הוא בן אדם? האם הוא יראה? האם הוא יראה לשמיים? וככה, יש להם הרבה מאוד דרכים למדוד אותו. למשל, השאלה היהודית, אגב, הקלאסית של עולם העיירות, העיירה היהודית, האם הוא מנץ'? האם הוא בן אדם? והנה זה בוטל. ואז השאלה, איך מודדים בן אדם? איך יודעים אם הוא צריך טיפול או לא צריך טיפול? ומה שהפסיכולוגיה עשתה, לקחה בעצם מהרפואה, את המושג של, שאנחנו מכירים מכל בדיקות הדם. בדיקת דם בודקת אותך יחסית ל-100 אלף איש בגילך.
התפלגות נורמלית, התפלגות פעמיים.
כן, היא בודקת איפה את יחסית לממוצע כן. של אנשים עם גילך והמין שלך במדדים השונים. ואז לקחו את זה והפכו את זה למדד של בריאות הנפש. נורמליות הפכה להיות, נורמלי ולא נורמלי, זה גם הפכו להיות מושגים שמתארים. מה זה נורמלי? אבל נורמלי זה בעצם ההללה של האדם הממוצע. זה הללה של, 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 של הקונסנזוס. ברוסיה נורמלי זה להיות סוציאליסט, אז מי שלא היה סוציאליסט, היה פרזיט, היה חולה, היה צריך לשלוח אותו לבית חולים לחולי נפש. וכך הלאה. נורמליות לפני 20 שנה אסרה את ההומוסקסואליות, כי באופן ברור, היא לא רוב האנשים אינם כאלה. אז בקיצור, הנורמליות הפכה להיות עריץ, יש בה שתי בעיות. א', היא הפכה להיות עריץ שכל מה ששונה בך או מיוחד ממך, היא מוציאה אחוז, אם אתה בסכנה שתהיה לא נורמלי, אתה צריך להיות כמו כולם. ודבר השני, היא גם לא התגרה אותך. העולם היהודי תמיד מאתגר אותך להיות האדם השלם, להגיע למדרגת הצדיק, וכך הלאה. הוא שם לך רף מאוד מאוד גבוה שצריך להגיע אליו. הנורמליות אומרת, תהיה בסדר עם כולם, תהיה כמו כולם.
קצת בינוניות זה נשמע.
כן, תהיה בסדר אם תעשה מה שכולם עושים, ואנחנו נניח לך. השייכות לקבוצה נהיה את הערך העליון, לקבוצת הרגילים, הנורמליים, הבסדרים, וכל מה שמוציא אותי מאיים, ואז אדם מפחד מכל מיני חלקים בו שהם שונים. לא רק זה, אבל אני חושב שזה אמרתי, אבל בעיה
אז שנייה... אז אל אחד הוא הנורמליות,
כן,
אתה אומר?
אז נורמליות, שעושה שני נזקים. א', היא לא מאפשרת את השונות ואת המיוחדות, ב', היא לא מאתגרת אותך באמת להתפתחות. היא בעצם מסתפקת בזה
בממוצע.
בממוצע. תלמד, תגמור תיכון, תעבוד, תשרת בצבא, תתחתן, הכל בסדר. אל תעשה שום דבר חוץ מזה. אנחנו נרשום וי על כל דבר כזה, ואנחנו נמדוד אותך לפי הדברים האלה. ואז באה המאה ה-21 וזרקה את האלילים של המאה ה-20 לפח, זרקה את כל מיני התעתה הזה, ועברה לעבוד בדיוק את האליל ההפוך, את המיוחדות, את מה ששונה וחד פעמי בך. היא אגב, עשתה משהו נכון. היא מרדה אל הנוקשה והמזעזע הזה, שהיא כפה עליך, חתך אותך לפי הנורמה, והרשתה לך להבין שאתה שונה ומיוחד ביכולותיך, בנטיותיך, בפצעיך וכך הלאה. אבל היא הלכה יותר מדי רחוק עם העניין הזה. היא אמרה, אתה קנה המידה של כל הדברים. אתה לבדך קנה המידה של כל הדברים. המושג האמת שלך, אין יותר האמת, פעם הייתה אמת, אין יותר אמת. לפני 20 שנה כשהייתי שואל
סנדיבות... כן, עולם פוסט מודרני, האמת מתה, הפכו להיות המון אמיתות, ואני בא עם רגשותיו...
האמת שלי, כשהאמת שלי זה בעצם בינינו זה הרצון שלי.
כן.
זה שקר שזה היה, זה פשוט היצרים, מה שמתאים לי, מה שבא לי, זה לא אמיתי לי כי זה לא מה שאני רוצה. מה שאמיתי לי זה מה שאני מרגיש שזה, שמתחשק לי, שבא לי לעשות אותו.
שגם בתוך זה אני מניחה שיש איזה מימד שהוא חשוב.
בוודאי, כדאי שאדם יקרוב לרצונותיו, לצרכיו, בוודאי. כל הדברים האלה, גם בנורמה יש משהו חשוב. הנורמה עוזרת לאבחן.
השתייכות.
השתייכות, נכון, יכולת לחיות בקבוצה, דורשת מידה של נורמטיביות, והנורמה גם עוזרת לאבחן, כי מראה לנו מאוד ברור שמישהו פה לא מסתדר בשום דבר. בשום אחד מהקריטריונים שלנו. אבל יש כבר משהו נכון בפוסט-מודרניה, שהכניסה את המיוחד ואת השונה ואת החד פעמי ואת הצרכים שלי למרכז, ואני עכשיו קשוב לילד, במקום לנרמל את הילד, אני קשוב לילד. זה דבר מאוד חשוב, להיות קשוב לילד. אבל היא שוב הלכה, כיוון שבמקום שאין אלוהים, לוקחים משהו ועושים ממנו אלוהים, זה לימד אותנו יהודי חכם מה-13, בחייא אבן פקודה, כתב קלאסיקה של פילוסופיה יהודית שקוראים לו חובות הלבבות, ושם הוא כתב, מי שאיננו עובד אותו, עובד את זולתו. זאת אומרת, בעצם אין חילוניות, נדמה לכם שיש דבר.
זאת אומרת, בכל מקרה לנו יש איזה צורך לייצר רצף, שמולו אנחנו עובדים.
אתה תמיד יוצר אלוהים ממשהו. אתה צריך משהו שמולו
תמיד. זה צורך פסיכולוגי, נגיד, אפריורי להכל.
זה כל אדם. אדם עושה את זה כל הזמן. הוא עושה אלוהים ממשהו. אם אין לו את הדבר הקשה והמופשט הזה לנגיעה, הוא יעשה אלוהים ממשהו נגיש. והאמת שלי זה דבר נגיש, אפשר להתחבר אליי, לגלות מה אני רוצה, מה מתאים לי, מה חד פעמי, מה שלי, וואלה, מצאתי אלוהים, עכשיו אני צריך לעבוד אותו עד הסוף, לעשות רק מה שאותנטי לי, המושג אגב, המזעזע הזה, שהחליף את האמת, לא צריך להיות אמיתי, צריך להיות אותנטי, אפשר להיות נבל, אפשר להיות גנב, אבל הוא אותנטי, הוא מבטא את רגשותיו, זה מה שחשוב, לא אכפת לנו שהוא נבל, הוא אותנטי, הוא נבל אותנטי, אנחנו גם נצביע בשבילו לנשיאות ארצות
הברית. אבל חייבים להגיד שאתה קצת מקצין את זה, כי אף אחד הרי לא קורה, לא בעולם הפסיכולוגיה, ולא בעולם אפילו ההגות המערבית המודרנית המדעית, לאנשים להיות אותנטיים.
את טועה בזה. יש ענפים שלמים של פסיכולוגיה היום, יש פסיכולוגים שיגידו להם שהמטרה, תפקיד שלהם זה להצטרף אל המטופל בתוך העולם החד פעמי שלו, ולעולם לא לשפוט אותו מבחוץ. אבל צריך להגיד, מה שהולך לאיבוד, זה העובדה שיש חטא בעולם. יש חטא שאתה עושה, כלפי עצמך, כלפי ילדיך, כלפי משפחתך. החטא הלך לאיבוד.
אז אולי זה כאן הזיקוק שאני רוצה רגע להתקח. בעצם אם העולם הפוסט-מודרני אומר, אין נכון או לא נכון, יש במה אתה בוחר.
לא, יש מה מתאים לך.
מה מתאים לך, זאת הבחירה שלך, יש לה רווחים, יש לך מחירים. אתה אומר, היהדות ואני, יאיר כספי, אומרים משהו אחר. יש מוחלטות, יש אובייקטיביות, יש מעשים שהם לא ראויים, הם חטא.
לא, צריך להגיד לפני כן, ישנו אתגר, יש לך תפקיד בעולם. יש לך תפקיד להיות בן אדם. ואם אנחנו לא מתחילים מהחטא, אנחנו מתחילים מהאתגר. הגבול יבוא אחר כך. קודם כל, יש אתגר בעולם, ללמוד מהו בן אדם, מה תפקידו של בן אדם, מה תפקידו של בן זוג, מה תפקידו של בעל משפחה, מה תפקידו של עובד בעבודה, מה תפקידי בעולם כאדם, כבן לעם המיוחד הזה. זה מערכת שלמה של שאלות שעניינם הוא מהו להיות בן אדם. ומי שבעצם עושה את העמדה, מי שנוקט בעמדה הזאת, של בוא נראה מה האמת הפנימית לך, ויתר לפציינט שלו על האתגר להיות בן אדם. הוא בעצם לקח ממנו את הדבר שנותן הכי הרבה משמעות לחיים.
כן.
וזה הכי הרבה סיפוק לחיים, והכי הרבה תחושה של ייעוד, זה שהגעת להיות בן אדם. הוא השאיר אותו בתור בעצם, הוא בעצם רידד אותו להיות מין בעל חיים, שכל מה שאנחנו רוצים לגלות, זה איזה מזון הכי טוב לו, ואיזה יחסי מין הכי טובים לו, ואיזה, הוא רידד אותו מאוד, הוא הקטין לו מאוד מאוד את האישיות, ועכשיו האיש הזה יוצא, הוא עושה מה שבא לו, הוא מחובר לגמרי, הוא אותנטי לגמרי, הוא מרגיש כל מה שהוא רוצה, הוא עושה כל מה שבא לו, רק בסוף אין משמעות לשום דבר. אין משמעות, הוא מחפש עוד דברים שהוא רוצה. אגב, כשהוא מסתבך, הוא חושב שהמטפל הקודם לא גילה לו את האותנטיות האמיתית שלו. יש כנראה עוד איזה אותנטיות. יש עוד איזה יצר או איזה מזימה שלא גילו לי, ואז הוא הולך למטפל אחר שיעזור לו לגלות את זה. כשבעצם מה שלא גילו לו זה שיש לו תפקיד. שיש לו תפקיד בעולם, כמו שיש לכל בן אדם. שאנושות, להיות בן אדם זה תפקיד.
אז בוא נדבר על העניין הזה של תפקיד, כי זה נושא מאוד משמעותי במודל שאתה מציע. וגם מעניין, אתה אומר, ואנחנו מכירים את המושג הזה מעולמות, נגיד, פסיכולוגיה או אימון, שמדברים על ייעוד, נכון?
כן.
מה זה אומר בעצם? אנחנו יכולים לקחת את זה לכיוון של קריירה, אבל זה הרי לא שם. לא, זה משהו הרבה יותר מהותי מזה.
בדיוק הבעיה, ברגע שהוצאת את הפסיכולוגיה מהקונטקסט התרבותי הרחב שלה, של תולדות האנושות, תולדות האדם, העולם הדתות, יצרת עולם עשית בעצם הפרטה של הייעוד, הקטנת מאוד את הייעוד. ייעוד הפך להיות בעצם בדרך כלל שני דברים, הייעוד המקצועי שלי או הייעוד הזוגי שלי. אם אני לא מאושר, זה בגלל שאני לא בייעוד המקצועי שלי, אני עובד בעבודה שהיא בעצם לא הייעוד שלי, או שאני לא נמצא בייעוד הזוגי שלי, או למשל טעיתי והקמתי משפחה, ילדים זה בכלל לא בייעוד שלי. צריך מהר מהר לעזוב אותם, כי ממש, ואני מכיר אנשים כאלה שעושים, שגילו שילדים זה לא היה בייעוד שלהם. הם הולידו ילדים, אבל הם צריכים להיפרד מהם היום, כי זה לא בייעוד שלהם.
אז מה זה כן אומר? איך אנחנו
יכולים לדעת? אז בעצם צריך להגיד שהמושג, הרעב לייעוד, הרעב לייעוד לא מסופק, כי זה ייעוד שקרי, זה ייעוד מצומצם. מה שהספרות היהודית גילתה לנו, זה שההיסטוריה האנושית עוסקת בשאלה מהו להיות בן אדם. ולהיות בן אדם זה אתגר לדורות, זה לא אתגר רק לך, זה משהו שאנחנו גילינו חלק, אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה זה להיות בן אדם, אנחנו בדרך להיות בן אדם, אנחנו בדרך למצוא מה זה, ואנחנו בדרך להיות הדבר הזה, אנחנו כולנו בדרך, וזה דורש מאיתנו, עכשיו זה מסובך, כי צריך להגיד למה זה מסובך, כי בן אדם מצד אחד הוא בעל חיים כמו שאר בעלי החיים, יש לו גוף ותשוקות ויצרים וצרכים כמו לכל בעל חי, מצד שני יש לו נגיעה באלוהות, יש לו נגיעה בדבר מאוד גבוה, וזה כבר מייצג משהו מהטרגדיה של חייו. הוא שואף למשהו שהוא גדול ממנו מאוד מאוד, והוא לעולם לא יגיע אליו, אבל הוא כבר לא יכול לחזור גם למה שהוא היה. הוא נמצא כל הזמן בדרך, קרוע בין שני כתבים שלאחד הוא שואף ולא מגיע, ולאחד אסור לו לחזור.
זאת אומרת, הבן אדם הוא משהו שנע בין בעל חיים לבין אלות?
הוא בן אדם, הוא מישהו שנמצא בתנועה, במתח שבין שני הדברים האלה, בין צידו החייתי, היצרי, הגופני, לבין ידיעת האלוהים שלו שמזמינה אותו לתפקיד חדש, ששונה מתפקידם של בעלי החיים.
ולתפיסתך, התפקיד הזה הוא תפקיד מולד, אם אני מבינה נכון.
זה תפקיד
שהוא נולד אליו.
זה המתח של כל בני האדם. זה הטרגדיה האנושית גם, צריך להגיד. כי זה אומר שאין רגע שזה הדברים האלה נפטרים באופן סופי. זה כל הזמן מסע מפה לשם, שיש בו רגרסיות. למשל, הפוסט-מודרנה זה רגרסיה לבעלי החיים. תעשה רק מה שאתה רוצה לעשות.
ליצרים ולתשוקות ולחשקים שלך.
נכון. יש גישות בדיוק הפוכות, גישות רוחניות שהן שקריות באותה מידה, שמציעות לך להיות האדם האלוהי, האדם שהתעלה מעל הכל, שלא צריך שום דבר, שהוא מעל הכל.
מנותק מחברה, מנותק מהכרה.
הוא תהים, תאמין באלוהות של עצמך, תתעלה. גם רוחניות נהיית עבודת אלילים ברגע הזה. לכן, כשהשתמש במילה רוחניות, הרגשת חוסר נוחות, גם אני מרגיש חוסר נוחות, עידן. אני לא אוהב את המילה רוחניות, כי מניחה שיש
איזה רגע... זה עוד רצף.
שיש איזה רגע שבו האדם יתנתק מהגוף, יתנתק מהצרכים, יתנתק מהכל, והוא חי בספירה הזאת. זה אלילי וזה אלילי, והמצב האנושי זה המתח בין שניהם. ושם מתרחשים החיים.
אז זה נשמע...
במתח ובאפסול, יכולת לתפור את שני הדברים.
אני מצליחה מאוד להתחבר למה שאתה אומר, ואז גם להתבלבל ממה שאתה אומר. כי אני מנסה להבין, אז מה זה בעצם האלוהות? אז האלוהות היא החופש מהכל? האלוהות היא סימן השאלה? האלוהות היא...
זה שאלו את רבי סעדיה גאון, מאחרוני הגאונים של קהילת בבל, המאה התשיעית, שאלו אותו, מה זה אלוהים? תגיד לנו, אתה הגאון, אתה הגאון, היהודי הגדול. אז הקושי, אחד הקשיים שלנו בדברים האלה, זה שאנחנו נמשכים למשהו שאנחנו חשים בקיומו, חשים במשיכתו, חשים בהזמנתו. אנחנו מרגישים שזה ישנו, מרגישים שזה קורה לנו, נמשכים לקריאה, מרגישים הרבה יותר מזה, מרגישים שזה מארגן אותנו, שהמפגש עם זה מארגן אותנו, שהמפגש הזה משחרר אותנו, למשל מכל האלילים הקודמים, מאפשר טרנספורמציה, ואנחנו אף פעם לא יודעים להגיד מי קרה לנו, עם מי דיברנו, עם מי דיברנו, עם מי דברתך? מי קרא לך? אנחנו לא יודעים להגיד את זה. אנחנו יודעים שהייתה קריאה, אנחנו יודעים שמישהו קרא. אנחנו הרבה יותר יודעים, זה אגב, זה תרומתו הגדולה של הרמב״ם, זה במורה נבוכים, שבעצם החלק גדול מהספר עוסק בכל השאלה, בשאלה של מה זה לא אלוהים. שבעצם דעת אלוהים...
זאת אומרת, יודעים להגיד מה זה לא. על דרך השלילה יש לנו תשובות לא רעות.
קוראים זה תורת שלילת התוארים. שבעצם רוב הידיעה שלנו על מה זה אלוהים, זה הידיעה על מה זה לא. וכשאתה מזכך אותה, אתה אומר, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה.
וזה גם לא אני.
וזה לא אני, וזה לא התיאוריה, וזה לא השיטה, וזה לא המדינה, וזה לא הלאום, וזה לא הסוציאליזם, וזה לא השוק החופשי.
וזה לא הרב שלי.
וזה לא הרב שלי, אז לאט לאט אתה נוגע בדבר הזה. הנגיעה הזו דורשת בעיקר בהתחלה פעולה של ביטול כל הדברים שאתה חושב שהם אלוהים.
קצת מהלך קרטזיאני, מזכיר מאוד את דקארט, עם מטלות ספק
וסימני
שאלה.
נכון. נכון, לא, אבל פה זה לא סימני שאלה, פה זה איקסים, פה מוחקים את כל מה שהוא לא... פה זה הרבה יותר החלטי.
כן.
פה
עושים... זה לא, זה לא.
עושים דרוברים, לא, זה לא.
זה לא, אמנם, זה פשוט לא.
זה לא, זה לא. ואז יש מבוכה נורא גדולה, אז מה כן? אז מה כן? ואז נשאר משהו, יש משהו שנשאר. ויש...
אם אנחנו מנסים להמחיש את זה, כי אתה יודע, אני חושבת את זה שאתה כרגע נמצא בסטייט, שאתה מאמין בקיומו, אני לא תפילו להגיד מה זה אומר, גם אתה כנראה לא, של בורא עולם, של מישהו שהוא סמכות עליונה יותר.
זה להאמין בקיומו, זה שוב מילה בעייתית. אני מאמין בהזמנתו, בקריאתו. אני מאמין בזה שיש קריאה, יש הזמנה ממנו, לבני אדם, אליי באופן אישי.
אני מנסה להבין, הרי אתה הגעת מעולם אחד ועברת בגשר.
נכון.
אז איפה הייתה הקריאה הזאת, או ההזמנה הזאת, או איך הגעת אליה, או מה עשית, איזה פעולות עשית?
אני חושב שפה אני אשתמש במחבר יהודי אחר, שקוראים לו, המשרדים שלנו היום קרובים אליו, אבן גבירול. יש לו שיר מה-12-13, כתר מלכות, ובכתר מלכות, שוב אני אצטט לך, שלוש שורות. כל היצורים עבדיך ועובדיך, ולא יחסר כבודך בגלל עובדי בלעדיך, כי כוונת כולם להגיע עדיך. שורה השלישית היא המשמעותית. והוא בעצם, אבן גבירול הוא פסיכונליטיקאי שהשיב את כל ההוויה לספה שלו, וגילה בעצם שכל ההוויה מחפשת אלוהים. זאת אומרת, כל מה שאתה צריך זה להקשיב לזה שאתה רוצה את זה. לכן כשתלמידיי אומרים לי, מה אני יכול לבוא ללמוד אצלך, אין לי אלוהים בכלל, אני לא, זה לא תנאי אצלם, לא צריך להגיד שאתה מאמין. שאלה אם היית רוצה, עם האפשרות של אלוהים, האם היית רוצה?
זאת אומרת, אולי גם זה קצת על דרך השלילה הזה. אני לא יודע אם אני לא חותר ללהאמין, אני יודע שאני לא נהנה מאלוהים הקיים בחיי כרגע, או שאני סובל.
ואני יודע שהייתי רוצה. אם יש דבר כזה, הייתי רוצה לפגוש את זה. להתקרב לזה. אם יש, הייתי רוצה. אני לא מתחייב. ואני נורא מפחד, כי אני מפחד שהאלוהים בסוף יהיה כמו אלוהים לדתיים, ואני אצטרך ללכת לשים כיפה.
המפגש מבחינתך, נניח, הוא במקום של התפקיד?
המפגש, קודם כל, מהנקודה הזאת שאיבן גבירול העיר לנו, היא המקום של התשוקה. אתה נורא רוצה לפגוש את זה. אתה רוצה לעמוד מול הדבר הזה. אחד שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אלוהים כל הימים. גם זה משפט פסיכואנליטי. זה גרעין משאלותיי. אדם רוצה אלוהים. הבעיה היא שכיוון שהוא רוצה אלוהים, הוא מתחבר לבן זוג שנראה לו אלוהי, כי הוא חושב, מצאתי אלוהים, היא אלוהית, אני אתחבר אליה. או מתחבר לתפקיד שנראה לו, התפקיד הזה הוא אלוהי. אם אני אהיה שם, אני מתחבר לאלוהי, או לשיטה, או לתיאוריה שנראית לו אלוהית. מאחורי כל הדברים האלה, ישנה תשוקה לאלוהות. ויגידו לנו, הפסיכונטיקאים...
יאיר, אני לא מצליחה שלא לחבר את זה לבודיזם. אתה מבין על מה אני מדברת? לא, זה נשמע...
אני אקלקל לך את זה עכשיו.
תקלקל לי. אני רק אגיד על מה אני מתכוונת, ואז אתה תאתגר את זה. זה נשמע כמו באמת, פשוט להיפטר מכל ה-attachment, מכל התשוקות שיש לנו לכאורה בעולם הארצי.
כן, אבל פה, מבחינה הזאת, הבודהיזם חוטא בחטא שאמרנו קודם על הרוחניים. הוא מניח שהאדם יכול להיפרד מגופו, להיפרד מיצריו. היהודים הניחו הנחה טרגית, אבל אמיתית יותר ואמיצה יותר, שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. ולכן הוא צריך לפעול בתוך עולם הגוף. הוא צריך לתקן את הגוף.
זה השער שלו.
כן, להוביל את הגוף ליעדו. יש עוד ניסוח, שמשון רפאל הירש, שהוא מדבר על התשוקה, לא שתמיתנה, אלא שתובילנה ליהודה. אתה לא צריך להתעלות מעל התשוקה, אתה לא צריך להמית את התשוקה, אתה צריך להביא את התשוקה למקום שהיא שייכת אליו. וזה אתגר יותר מסובך. אין איזה רגע שאתה קופץ מההיסטוריה, או קופץ מעצמך. אתה תמיד נשאר בתוך עצמך, ובתוך הגוף, ובתוך כאביו של הגוף.
זאת אומרת, לך יש גוף בשר, ויש לך נשמה, ואתה תוכל לחיות עם המתח שבין שניהם.
ותפקידך הוא לגור בתוך הגוף הזה, ולהוביל אותו אל המקום שהוא צריך ללכת. אין פתרון סופי. לבודהיסטים יש פתרון סופי. יש רגע שקופצים החוצה מתוך השיטה. ליהודים אין רגע הרמוני.
רק קונפליקטים.
יש כל הזמן קונפליקט ומתח, אבל תנועה לקראת משהו. ובתוך התנועה הזאת אתה חי. בתנועה הזאת, אם אתה בתנועה, אם אתה בדרך אתה חי. אם עצרת אתה מת.
איך אתה יודע אם אתה בדרך? בוא נדבר אולי, אני חושבת שהרבה מהאולי הגדרות שלך הן באמת כוחות בדרך האלימינציה. אז אפילו אם נגדיר מה לא, איך אני יודע שאני לא בתפקיד? או שאני לא בייעוד שלי.
אנחנו כבר התחלנו, מצאנו כמה דברים.
כן.
אם אני, כל מה שאני רוצה להיות זה נורמטיבי, אז אני, יש סיכוי שאני עובד אלילים. אם כל מה שאני רוצה לעשות זה רק מה שאותנטי לי, גם יש אז סיכוי שאני עובד אלילים. אם כל מה שאני רוצה זה להגיע להערה הסופית, שבאחריה לא יהיו לי יותר כאבים, גם אז אני עובד אלילים. אנחנו לאט לאט בדרך השלילה, מוצאים הרבה מאוד דברים שהם...
ואז שאני מתרחק מהאלוהות, אז מה בעצם אני חווה? אני חווה סבל אנושי, לא?
אני לא, אבל צריך, אני בעצם ברגע שאני מבין שאני מתנהל מול בעל הבית, מול המקור של העצמי, יש מיד שורה של שאלות שכן מוצאות תכנים חיוביים, לא רק תכנים שליליים. השאלה הראשונה זה מה תפקידי? מה תפקידי בעולמך? שאגב, כדי ללמוד אותה, צריך לקרוא את היסטוריה התפקידים שאנשים קיבלו ממנו. אני לא מתחיל מהכל. אני אמנם שולל את ההלכה בגלגול האחרון שלה, כי היא הלכת הגלות, אבל הספרות ההלכתית יש בה חוכמת חיים עצומה. ואתה יכול לקרוא אותה ולהבין מה אנשים מצאו כתפקידו של אדם לאורך הדורות. לקרוא אותה בקונטקסט הזה.
לדוגמה.
אני יודע מה הדברים הכי פשוטים. אני גדלתי בנסיבות חיים מאוד מאוד קשות של משפחה שבסופו של דבר הייתי צריך להיפרד ממנה, לפטר אותה. ואני, חלק גדול מתלמידיי מגיעים בעקבות זה, כיוון שכתבתי על זה גם ספר, מגיעים עם סיפורים כאלה, אבל הם שואלים, האם מותר לאדם לוותר על הוריו, על אביו ואמו, על אחיו, לוותר עליהם, להתנתק מהם. והרי כיבוד אב ואם, כיבוד אב ואם.
לוחות הברית, אחת מעשרת הדיברות, כן.
אז מסתבר שיש כמה וכמה סייגים של הספרות היהודית לזה. קודם כל, אם עובדיך עובדי אלילי, עורך עובדי אלילים, חובה להתרחק מהם, כי הם מסכנים את נשמתך. עובדי אלילים, צריך להגיד חלק גדול מההורים האלה, שאתה רוצה להתנתק עם עובדי אלילים. אמרנו, כבר פתרנו.
פקודה בלתי חוקית בעליל, המפקד
קיבל
את סמכותו.
נכון. הורים שנתנו לך פקודות בלתי חוקיות בעליל, אסור לך לשמוע עליהם, אסור לך לכבד אותם, אסור לך לשמוע עליהם. אבל אז אני הלכתי לספרות ההלכתית, ואני אסבר שהיא הרבה יותר חכמה ממה שאני דמה. וכבר במאה ה-16, בתוספה, 16-17, התוספות לשולחן ערוך, ספר הלכה המרכזי, יש ממש הלכה על זה. אם נשתגעו הוריו, וההלכה אומרת, אם נשתגעו הוריו, ימנה אחר לטפל בהם. כי אפשר להבין שאולי הוא לא יכול לעמוד בסבל, בכאב, בקושי. ואז מוסיפים על זה, יש על זה מוסיפים על זה. ואם נשתגעו מאוד, הוא פטור מהכל. זאת אומרת, אם יש מצב שהוא גם לא יכול, כי אי אפשר, הם מפעילים את המתווך, הם משגעים אותו, הם דורשים אותו, יש רגע שבו מותר לאדם שהוא פטור מכל התעסקות בהוריו. מכל התעסקות בהוריו. צריך להגיד, הלכה שהיא תורת חיים שהרבה מאוד שנים, עסקה ברוב השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו על החיים, ויש לה תשובות חכמות ומעמיקות, אנחנו לא מגיעים אליהם בכלל, כי אנחנו עוסקים בעיקר בבנייני הכשרות והדברים האחרים, שזה אנחנו לא מגיעים אל העומק הזה. אז בעצם כשאתה שואל מה תפקידי, אתה לא מתחיל מוואקום. יש היסטוריה של תפקידים אנושיים, שאתה יכול לראות שהספרות שאתה נאמן לה, אני נאמן לספרות היהודית, אגב אני חושב שיש את זה גם בספרות המוסלמית, בספרות הנוצרית, שאומרת מהו להיות בן אדם ומהו לא להיות בן אדם.
שתפקיד אחד הוא להיות הבן של הוריי, אם אני מבינה אותך נכון.
נכון, נכון.
אוקיי.
הבן של הוריי, הבן של הוריי, אבל, אבל גם פה זה מיד מתחכם. כי למשל יש מדרש נפלא במשנה, שעוסק בשאלה כאילו היפותטית, אביך ורבך נתפסו על ידי שובים, תפסו אותם בשבי, שרוצים כופר. 10,000 שקל הם רוצים. ולך, שניהם נתפסו, ולך יש את הסכום הזה פעם אחת. את מי אתה משחרר? את אביך או את רבך? מה התשובה הנכונה?
אביך?
לא.
רבך?
מה התשובה הנכונה? גם לא. זה מה שנחמד. אין תשובה אוטומטית. זה לא אביך או רבך, אלא התשובה היא את מי שנתן לך את רוב תורתך. אם זה אביך, אביך. אם זה רבך, רבך. זאת אומרת, בשפה שלנו זה מי שנתן לך את האמת. הוא אביך האמיתי. אביך האמיתי שאתה חייב לו את חובת הנאמנות הראשונה, זה מי שהביא לך את האמת. אז לכן זה יכול להיות עורך הביולוגים שנתנו לך את רוב מה שאתה יודע על העולם. אם הם היו כאלה, אין ספק שאתה חייב לשחרר אותם קודם. אתה לא מגודל רק על ידי עורך, אתה מגודל על ידי כל מי שנותן לך אלוהים. כל העולם נותן לך, כל העולם הוא מתווכך. וכל העולם נותן לך חתיכות מהידיעה הזאת. ואלה שנתנו לך חתיכות גדולות, אתה מחויב בכבודם ומחויב בנאמנות אליהם. כי הם נתנו לך את הדרך. אז אני פעם שאלתי את עצמי את השאלה המזעזעת הזאת עם ליבוביץ' ואבא שלי, היו נתפסים בשבי, וזו הייתה שאלה מזעזעת, כי היה לי קשר טוב עם אבא שלי, ולא ידעתי להגיד את התשובה עליה.
וואו.
לא ידעתי להגיד את מי הייתי משחרר. כי אני מרגיש שכל אחד מהם נתן לי חצי מעולמי, חצי שאני לא יכול בלעדיו, אבל רק חצי. אבי היה דאג לי פיזית, היה מאוד אחראי וכל זה, אבל לא נתן לי את ה... אז צריך להגיד, הנה עוד פריצת דרך, אגב, גדולה מאוד של היהדות, בעלת משמעות עצומה לטיפול, כי אומרת שיש רגע שבו הנאמנות למורה או למטפל עומדת לפני הנאמנות להורים. וזה משהו,
בעצם...
זה אחד הקונפליקטים הכי גדולים.
וזה בטיפול... עוד תפקיד, אם אני מבינה נכון?
זה אחד הטרנספורמציות שהאדם שעושה תהליך כזה צריך לעבור. זה אחד הדברים הכי מבהילים. הרגע שבו אתה מבין שהמטפל או המורה או המדריך, זה לא חייב להיות מטפל, זה יכול להיות גם מורה או מדריך או כל מיני דברים אחרים, נהיה לך יותר חשוב מהוריך ואחריך. הוא נותן לך דברים יותר חשובים, והעולם הנורמטיבי אומר לו לא. הנאמנות זה לא... העולם האמיץ של התורה אומר, הנאמנות הולכת לפי האמת.
אז בוא ננסה רגע אולי לתרגם את זה לעולם הארצי שלנו. נניח שאני באמת רוצה לעבור איזשהו תהליך שיוביל אותי לתפקיד. אף פעם זה לא מתחיל ככה, נכון? זה אף פעם לא יהיה השורה הראשונה בסיפור.
נכון.
בן אדם לא בא ואומר, אני רוצה למצוא את התפקיד שלי.
לא, בוא נגיד ככה, אנשים באים ומספרים צרות.
אוקיי.
זה יותר קל, כי הם לא מבקשים תפקיד, הם מספרים לנו מצוקה.
בדיוק. מצוין.
מספרים לנו מצוקה. ואז אנחנו לוקחים היסטוריה של המצוקה. ובהיסטוריה של המצוקה אנחנו עושים שני תהליכים. אנחנו, בואו נקפוץ, נקפוץ לסוף. אנחנו שואלים, בסיפור שאתה מספר, מהו שקר? יש שקר שאתה מספר לעצמך. אתה מספר לעצמך איזשהו שקר בתוך הסיפור הזה, ומאחורי השקר יש חטא. שדרכו אתה מסתיר את החטא. יש חטא שאתה... אז יש סיכוי שהמצוקה שלך היא מעשה ידיך. אנחנו בעצם עוסקים בהבחנה בין שתי סיבות עיקריות למצוקה. אחד, זה מעשה ידיך. אתה חוטא. אתה עושה משהו שגורם לזה. זה קורה בגללך. זה לא קורה מן אללה. זה לא קרה מהשמיים. זה מעשה ידיך. מעשה ידיך, אגב, זה הניסוח של מסכת ברכות. אם רואה אדם שיסורים באים אליו, יפשפש במעשיו. קודם כל, בדיקה ראשונה זה סדר הבדיקות. קודם כל, תבדוק מה אתה עושה שאולי יוצר את זה או משמר את זה. 60% שזה הסיפור. 70% שזה הסיפור. אתה יוצר את זה ומשמר את זה. ושוב, פה היהדות נהיית מכשול, כי מניחה שהבעיה היא זה בגלל שאתה לא מקפיד על לימוד תורה או קשרות. לא, יש משהו ספציפי שאתה עושה. הכלי הנפלא הזה, שבמקור המקראי משנאי שלו, הוא מניח שיש משהו שאתה עושה ספציפי, לא משהו אחר. שאתה עושה שגורם או יוצר את הצבל הזה. בוא נחפש אותו, ואז אם מצאנו אותו, נשאל על איזה אידיאולוגיה יושב, זה עבודת האלילים. אם למשל מה שיוצר הצבלי זה שאני מכור לקריירה שלי, אני מכור לקריירה ואני לא, זה מבטא לי הכל, זה מבטא לי משפחה, מבטא לי זוגיות, מבטא לי דאגה, אני מזניח את עצמי, כי אין דבר כמו הקריירה, אז מאחורי זה יש איזה עבודת אלילים שאומרת שהכסף או התפקיד זה הדבר הכי חשוב שהאדם יכול להגיע אליהם.
זאת אומרת, בן אדם כזה, בוא ניקח את הדוגמה של אותו וורקהוליק, הוא מגיע כשהוא מרגיש נניח סטרס, הוא לא מגיע ואומר, החטא שלי זה...
הוא מרגיש דיכאון או מצוקה או חרדה, הוא מרגיש סבל גדול. הוא מרגיש סבל גדול.
ואז בחיפוש אחרי מה השקר, אנחנו מוצאים שבעצם...
נכון, השקר זה שהכסף, השקר זה שאם יהיה לי עוד כסף, אם יהיה לי, אז מישהו פעם אמר לי את זה, אמר לי, יש לי 20 מיליון דולר, אבל ב-20 מיליון דולר אתה לא רגוע. ב-80 אתה רגוע. אבל זו תיאוריה, שיש איזה סכום שמגיעים אליו אז נרגעים. אלו 20 הוא לא היה רגוע. זה כמובן שקר. האמת היא שאתה גם ב-80 אתה לא תירגע. החטא זה העיסוק האובססיבי הזה, להגיע ל-80. האלילות זה הכסף, נורא. פה זה קל מאוד לזהות את זה. כסף מעל הכל. מי שיש לו כסף יש לו הכל, מי שאין לו כסף אין לו כלום. עכשיו הגענו רק לחצי מהדרך. עכשיו אנחנו יודעים שצריך לצאת, אנחנו יודעים מה חטאו ומה הוא צריך למתן או לצאת ממנו. אבל אנחנו צריכים, עכשיו שואלים שאלה עוד יותר קשה, זה למה הוא עוסק במרוץ המטופש הזה שלא עושה אותו מאושר. הוא כל הזמן מגיע להישגים, הוא קונה דברים יותר גדולים, אבל הוא לא שמח בדבר הזה. וכאן אנחנו מניחים שפה יש, וזה הסבר מספר 2 לסבל האנושי, המושג ניסיון, שהוא נושא איתו איזושהי פציעה. למשל, יכול להיות שהוא פעם היה עני מאוד, ואז הוא חושב שהסבל זה בגלל העוני או זיכרונות, לא היה לו כלום פעם. הוא מאמין שאם יהיה לו, הוא יהיה מכובד. הוא יהיה לו ערך, הוא ירגיש שווה, או שיכול להיות שנושא איתו חוויית, הוא גדל בבית עמיד, אבל נושא איתו חוויה של חוסר ערך. אז הוא מאמין שאם הוא יעשה כסף, יהיה לו ערך. זה לא חשוב. הוא גדל בבית מבוסס, נגיד, לא חייב להיות עמיד, והוא חושב שחוסר ערך נפטר על ידי כסף. כשבעצם הוא נושא איתו חוויה קשה, שפוצעת אותו, פציעה ישנה של חוסר ערך, או עוני, או השפלה, או מה שזה לא יהיה.
זאת אומרת, הוא עשה איזושהי פרשנות בחייו, והוא
הוא
הבין
הוא לא יודע אפילו, הוא אפילו לא יודע את מה הוא מפרש. הוא, כי זה אוטומטי.
פרשנות לא מודעת.
אוטומטיים ולא מודעת.
ברור.
יש פצע, ואתה ברור. מניח שיש...
הוא, תחושת הערך שלו מעורערת.
נכון.
זה שם הסבל, שם הוא מתחיל ושם נכון. הוא נגמר. ובפרשנות שלו, אם רק יהיה לו יותר כסף...
כסף או קריירה או אישה או משהו כזה, או אהבה או זוגיות, תגבר. יש לו איזה הסבר, נכון.
בדיוק.
זה יפתור לי את הכל.
כן.
ועכשיו אנחנו בעצם הגענו לסיבת הסבל השנייה בספרות היהודית, קוראים לה ניסיון. וניסיון זה סבל חינם. זה מה שקוראים, זה המקביל של טראומה ופוסט-טראומה.
זה מה שאנחנו קוראים לו שיעור, נכון? אנחנו...
זה יכול, לא, שיעור, אני לא בטוח, כי שיעור יכול להיות גם לקלוט את ה... אולי. אולי, אבל שיעור הוא פוסט-מודרני.
מחלה שחס וחלילה חלינו במלחמה, לא עלינו, שאנחנו לא אחראים לה.
נכון. כל מיני דברים שהם לא באחריות, לא תעשית את זה. כשצריך להגיד, חלק גדול מהניסיונות הם ניסיונות ילדות. אדם נושא איתו פצעים ישנים, שעדיין פועמים בו, או איזה רגש שקשה לו לשאת. הרבה פעמים, אגב, זה לא הפציעה, אלא הרגש שהתעורר בעקבותיה. יש אנשים שסבלו התעללות ויש בהם זעם נורא גדול. אסור להם לשאת את... הם בחורים טובים, אני הייתי כזה, אסור להם לזעום. ואז הניסיון זה להגיד בזה שאתה מלא זעם.
זאת אומרת, הניסיון בעצם מובחן, יפשפש במעשה בעובדה שהוא לא קשור למעשים שלי?
הוא לא קשור למעשיך, והוא דורש התמודדות אחרת.
הבנתי.
כשזה חטא ועונש, התיקון זה לפרוש מן החטא. פרשת מן החטא, פרשת מן האלילות.
שם יש תשובה.
יש תשובה. כשזה ניסיון, צריך להתגייס לעמוד בניסיון. לפעמים זה ניסיון מהשנים האחרונות, איזשהו אובדן שקרה לך, לפעמים זה ניסיון מהעבר, זה לא משנה.
הניסיון, עד שהוא לא פתור... זה קצת ויקטור פרנקל, למצוא את המשמעות בסבל שלי?
במובן מסוים, כן, זה קצת נמצא שם אצלו. במובן מסוים, התיאור שלו, של שתי הקבוצות שעומדות בזה הכי טוב בשואה, זה הקומוניסטים והיהודים המאמינים. ולמה? כי הם לא מחפשים משמעות למה ש... הם לא מנסים לזה. הם לא מחפשים את אשמתם, הם אומרים, זה הוטל עליי לשאת, אני לא מבין למה, אני אעמוד בזה. מי שמתגייס לעמוד בזה, יש סיכוי שהוא יעמוד בזה. פשוט ככה, הוא טל עליי לשאת, וזה יותר מזה.
זה תוכנית? זה מניח שיש איזו תוכנית שהיא אלוהית, והיא גדולה ממני, ואני לא מבינה אותה.
אינני מבין, הוא טל עליי לשאת משהו איום ונורא.
וזה ככל הנראה יעזור לי, או יפתח אותי, או לא בהכרח?
לא, זה כבר מה שנקרא שלא לשמה. זה אני שנכנסת ליבוביץ'. אתה לא עושה את זה כי זה יעזור לך. אתה עושה את זה כי אין ברירה.
כי צריך.
כי צריך, כי זה מה שיש עכשיו, זה מה שאתה, כי זה תפקידך.
זאת אומרת, אני לא מתנגדת למציאות, הנה אני מתחברת שוב לבודהיזם לרגע.
תפקידך הוא לעבוד, לעמוד במשימה. הדוגמה החביבה עליי זה הטייס הישראלי שהיה שבוי, נפל בשבי במצרים, שנתיים לפני מלחמת יום הכיפורים. ולכן אחרי שגמרו לענות אותו ולחקור אותו, זרקו אותו לאיזה צינוק ושכחו אותו שנתיים שם בתוך הצינוק. ואגב, יש לו שם, אני אקרא לו בשמו, כי הסיפור הזה מופיע בכמה קוראים לו יורם הרפז. והוא אומר שבשלושה חודשים הראשונים, הוא אומר אגב שהצינוק היה הרבה יותר גרוע מהעינויים, כי בעינויים הוא היה נורא חשוב. ישבו ארבע קצינים מולו ונתנו לו כבוד. באיזה שלב הם איבדו את העניין בו, זרקו אותו לצינוק, צינוק של מטר על מטר, כזה גודל של שירותים ממוצעים, ועם צוהר קטן, ושלוש פעמים ביום נכנסו ארוחות, ופעם ביום יצא דלי עם הצרכים שלו, ובזה נגמר הסיפור, ועכשיו הוא צריך להתמודד. זה אומר, שלושה חודשים שכבתי על הגב, וריחמתי על עצמי. שאלתי, איך נפל? לא הייתי אמור לחטוף את הטיל שחטפתי. איפה היה חטא שלי? כאילו, הוא מנסה כאילו לשלוט בסיטואציה, דרך זה שהוא יבין. ואז הוא אמר, אז הוא הבין אחרי 3 חודשים, שהוא עושה טעות גדולה מאוד. ואז פתאום חל בו איזה שינוי, הוא אמר, רק רגע, תפקידי השתנה. הוא לא, הוא היה מהשומר הצעיר, אז הוא לא אמר אלוהים, אבל לדעתי הוא השתמש בפנים מהאלו אלוהים. הוא אמר, בצחינתו זה לא בורא עולם, זה צהל, יטיל עליי תפקיד, מדינת ישראל וצהל יטיל עליי תפקיד חדש. אני צריך להיות האסיר של התא הזה. תפקידי הוא להיות האסיר של התא הזה, ואני אפילו לא יודע כמה זמן זה יהיה, בסוף היה שנה וחצי או שנתיים, שזה, אני, אז ברגע שהוא שאל את השאלה הזאת, מה מצוותי, מה צהל מצווה אותי לעשות בתא הזה, פתאום השתנו כל חייו. אז הוא היה קם בבוקר ועושה ניקיון התא, היה לו איזה סמרטוט, הוא היה עובר את כל האבק וזורק אותו מעבר.
ושם הוא הפסיק לסבול אגב?
רגע, לאט לאט, רץ מהר מדי. ואחרי זה הוא חייל, אז הוא עשה התעמלות בוקר, שכיבה לישיבה, שכיבות צמיחה, כל מה שאפשר לעשות, אתה וקרקע, הוא עשה לעצמו, כי הוא צריך לשמור על כושר, חצי שעה הזה. ואז באיזשהו שלב, אחרי שהוא עושה את זה, באיזשהו שלב, המצרים הסכימו להכניס לו תנ"ך לחדר. ועכשיו פעמיים ביום הוא היה עושה שיעור תנ"ך. הוא היה צריך להגיד, הוא היה מדריך בשומר הצעיר, אז היה לו גם קצת... הוא היה עושה, הוא יושב מול החניכים המדומיינים שלו ומסביר פרק בתנ"ך. והוא היה מסביר את אותו פרק פעמיים, פעם ב-9 בבוקר, פעם ב-4 אחרי הצהריים, מלמד אותו וגודל. וככה הוא היה קורא, כל פעם הוא מכין שיעור. הוא היה מכין שיעור. ואחר כך היה לו מקצוע אזרחי, הוא היה מהנדס. מהנדס דפוס, היה לו איזה מקצוע שהספיק ללמוד בתקופה שהוא היה בצבא, ובאיזשהו שלב המצרים הסכימו להכניס לו נייר ועיפרון, והוא התחיל לתכנן את מכונת הדפוס שהוא יבנה כשהוא יצא מהזה. ואחר כך, הוא כל פעם שהיה נכנס לו, לפעמים מגיע לבן בפלסטיקים קטנים כאלה, הוא היה שומר את הפלסטיק, ואז כשהיה מגיע איזה עגבניה רקובה או אגס רקוב, הוא היה מנביט אותם. הייתה לו פינת הנוי, שהוא היה מנביט לעצמו צמחים. וככה הוא הלך לאט לאט, ומילה לעצמו, בסוף הוא אומר, אי אפשר להכניס...
הוא ברא היה, עולם.
היה לו סדר יום מאוד נוקשה, שחזר על עצמו יום יום, של שיעור מקרא, תכנון מכונת הדפוס, טיפול בנוי, התעמלות.
זה נשמע כמו בן אדם שמתפתח באופן...
נכון, זה בן אדם שהבין שבשפה שלו, צהל או מדינת ישראל, הטילו עליו תפקיד חדש, בשפה שלי בורא עולם הטיל עליו תפקיד חדש, והוא ימדד עכשיו לפי התפקיד. לפי המשימה שהוא קיבל. והוא נמצא, צריך להגיד, באחד הנסיבות הקשות ביותר לבני אדם. להיות שבוי בידי אויביך, זה אחד הנסיבות הכי קשות שאפשר אותה לדעת. הרוב האנשים שמגיעים למקום הזה והיו שנתיים, יוצאים מפורקים לחלוטין. מפורקים בנפשם, הם לא חוזרים, הם מפורקים. הם משתגעים.
אז זה אומר שהם לא עמדו בניסיון?
זה אומר שהם לא ידעו לקרוא לזה. תראה, אני לא יכול לשפוט אותם, אי אפשר להגיד. הוא כנראה בחור שהגיע גם עם איזה משהו. בפנים, אני פגשתי אותו, היה בו כנראה איזה ענווה שאפשרה לו את זה. אז קשה לשפוט את מי שאלו, אבל צריך להגיד עליו, הוא יצא מהכלא, הוא השתחרר, זה שני שלבים. אחרי מלחמת יום הכיפורים, הכניסו אותו לתא עם עוד 20 טייסים. הוא אמר, היה לי קשה להסתגל, כי הם הרסו לי את כל הסדר היום. היה לי סדר יום, כבר ידעתי מה אני עושה, והם לא רצו לעשות את זה, הם עושים את הדברים אחרים. אז היה לו משבר כשפתאום הכניסו לו. אבל אחרי חצי שנה הוא השתחרר, הוא חזר, וקרה לו משהו שלא קורה לאנשים שישבו 2.5 שנים בכלא. הוא חזר לשירות מלא בצהל.
וואו.
הוא נשאר עוד איזה 17-18 שנה בחיל אוויר.
תפקיד, הוא קיבל תפקיד מצהל.
הוא התקדם 3-4, הוא הגיע להיות אלוף משנה ומפקד רמת דוד.
וואו.
מה שלא קורה. עכשיו, למה, איך זה קרה לו? זה קרה לו כי הוא אף פעם לא השתחרר.
כן, הוא קיבל תפקיד מצהל, אמרת את זה.
הוא לא השתחרר מהצבא, גם בכלא הוא נשאר בצבא. הוא כל הזמן היה בתפקיד, רק שהוא קיבל את זה שמשנים לו את התפקיד.
אז יש לי כאן שתי שאלות נורא מהותיות. אני אשאל אותן ביחד, ואני מקווה שאתה תמצא את הדרך לענות. אחת, בעודנו מדברים, הכנסנו גם פנימה את הנושא של איך בן אדם מגיע, כשהוא מגיע בעצם לתפקיד שלו, מגיע בכלל ממצוקה, מסבל. ואז רציתי לשאול, האם היהדות מבקשת מאיתנו, מגדירה את המטרה של הנאה ושמחה כמטרה באמת?
בלי שום ספק.
אנחנו אמורים לשמוח?
בלי שום ספק. זאת אומרת, צריך להגיד, חלק מחוכמתה ומורכבותה שלה, קודם כל צריך להגיד, זה שאלה נורא קשה להגיד מה זה היהדות. כי יש הרבה מאוד... כיוון שיש 3,000 שנה על הכביש, יש הרבה מאוד ספרויות שמתנגדות אחת לשנייה. זה חלק מקסמה.
זה סתירות פנימיות בתוך הטקסטים.
זה חלק מקסמה, עולם שלם של סתירות, שהיא חי איכשהו מכילה אותם. אבל צריך להגיד שהיא מצווה את השמחה. לא רק זה, קודם כל צריך להגיד שיש לה ענף שלם שהוא הענף החיובי שלה. דיברנו על השקרים, החטאים והעבודות האלילים והניסיון, זה הענף הנגטיב. אבל יש לה ענף שלם של הודיה, קודם כל שמתחיל מהודיה. ושוב, עוד פעם, מלכוד שהפסיכולוגיה ירשה אותו מתוך העולם המודרני, העולם המודרני כדי להעצים את האדם, כשהיה צריך להוציא אותו מתקופת מימי הביניים, העצים אותו והעביר את העולם לבעלותו.
הוא הפך לו קצת אלוהים של העולם.
כן, העולם הוא לא של אלוהים, העולם שלך. ואז פתאום, זה אגב היה מתנה גדולה. העולם שלך, אתה יכול לחקור אותו, אתה יכול לבדוק אותו, אתה יכול לעשות מניפולציה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
ומצד שני, רק אני אוסיף, והכל תלוי בך, וזה גם מקור הסבל.
וזה מגייס, אבל זה מצד, הדבר הראשון הזה, זה גייס לפרץ יצירה עצום. פתאום נתנו לך את החופש ואת הרשות ואת הבעלות, ופתאום אתה בעל הבית ואתה יוצר. אתה יוצר ואתה יוצר ואתה יוצר ואתה יוצר. השפע שאנחנו חיים ביום זה תוצר של המהפך הזה. אבל היה בו תקלה. והתקלה היא שבעולם שהעבירו לך לבעלותך, כל מה שיש לך זה אתה עשית. זה מגיע לך, עשיתי. הכל שלך. ואז מה שהולך לאיבוד זה החוויה של המתנה. שבעצם העולם הזה, מה שיש בו זה זמנית שלך. זה השאלה.
קיבלת
בהשאלה לזמן כן. מסוים, והוא ילקח ממך. כל מה שיש ילקח.
שזה אבל... קצת חטא היבריס מול הנבא, נכון? שאנחנו נכון. נמצאים
אבל
בו.
אבל בזמן שהוא שלך, אתה צריך להכיר בו. להכיר במתני שנתן לך אותו. Mm-hmm. להכיר ולהגיד תודה. אז ההתמודדות של היהדות עם השמחה מתחילה מההודיה. מהיכולת לקום כל בוקר ולהגיד תודה, או ללכת לישון בערב, או לפני... אני כתמוד, זה הדבר הראשון שאני מלמד את תלמידיי, זה אגב משהו שנמצא בפסיכולוגיה החיובית, אבל חסר שם גם.
כי זה לא לבורא עולם, אתה תגיד.
היא יודעת שצריך פעם ביום לעשות רשימה של דברים חיוביים שקרו לי, היא לא יודעת למי אומרים תודה. כי אין לה אלוהים. אז אתה אומר תודה, אבל
למי? תודה לעצמי קצת.
תודה לעצמי, ואז עוד פעם זה מסתבך. תגיד תודה. תודה לבורא, אגב, תפוח שקיבלת בתוך אריזה מיוחדת וכתוב עליו, From Her Majesty the Queen, הוא הרבה יותר טעים מתפוח שקיבלת והיה סתם טעים. אותו תפוח. אז כשאתה אומר, התפוח הזה הגיע ממנו, הוא בחר לתת לי את זה, פתאום המתנה הזאת היא לאין ארוך יותר גדולה. ערכה יותר גדול בעיניך. חוויית השמחה בה. אז זה תיקון אחד של השמחה. היכולת להתחבר אל היש, להתחבר אל הטוב, לשמוח, לגלות מה משמח אותך. כי בעצם כשאתה עושה רשימה כזאת של הודיות, אתה מגלה מה משמח את לבך. מה אתה אוהב, מי אוהב. אתה בעצם מגלה גם מי אוהב אותך. אתה לאט לאט מתחיל לסמן את האנשים. אני חושב, כשהתחלתי לעשות את הרשימה הזאת, עבדתי באוניברסיטת תל אביב, והיו שם אב הבית ופרופסור מאוד ידוע. והפרופסור מאוד ידוע היה כל פעם עובר ליד החדר שלי ונותן לי מאמר שהוא כתב, ואב הבית לפעמים היה תופס אותי ביד ואומר לי, עשיתי קפה, בוא תשתה איתי. ואב הבית הופיע אצלי כל הזמן בהודיות, והפרופסור החשוב לא הופיע אצלי אף פעם בהודיות. ואז הבנתי למה הוא מופיע והוא, כי אב הבית נותן לי משהו, שהוא לא חייב לי, אני לא המנהל שלו, אני לא אוהב אותי, טוב לו, נחמד לו לשבת איתי ולקשקש. והפרופסור המכובד כאילו מכבד אותי, אבל בעצם רוצה שאני אגיב למאמר, שאני אתפעל ממנו, הוא לא נותן לי שום דבר. אז הודיות, יש בהם משהו קונספירטיבי, הן מגלות מי אוהב אותך, וזה לא תמיד מי שצפוי. מי שצפוי. אבל זה שלב אחד. אחרי הודיה, היהודים לא הסתפקו בזה שתודה. הם דרשו ממך להתחבר אל השמחה, ולשמוח, ולכן, אנחנו מכירים את זה כביטויים, אנחנו לא קולטים את המשמעות להם, מועדים לשמחה. חגינו הם כולם מועדים, יש בלוח השנה זמנים שתפקידך זה לשמוח, אם אנחנו מכירים אותך ואתה תהיה עסוק כל הזמן בלעבוד, אנחנו מודיעים לך שיש ימים שתפקידך לשמוח בהם, תפקידך זה רק ליהנות בהם, רק לקבל, לשמוח, ליהנות, לקנות דברים נחמדים ולשמח את עצמך. אגב, השבת היא אחד המועדים האלה, שבת הוא מועד לשמחה.
אז השבת היא חלק מהציווי שלנו לשמוח.
של לשמוח, של לקבל, של ליהנות ושל להתבונן, רק להתבונן, רק להסתכל בעולם.
שאלה נגזרת, האם זה אומר שאני חוטאת אם אני לא שמחה? אם אני מצווה לשמוח?
לפי היהדות כן. יש איזה חטא לא לשמוח. זה חטא להתעסק רק ברע, באין, ביש. שהמצווה על השמחה מוטלת על הכל. גם על מישהו זה קשה לו מאוד לשמוח עכשיו. אבל צריך להבין, יהיה לו קשה. אז הוא צריך להשתדל לשמוח כמו שהוא יכול.
בתפקיד, מה שאמרת זה בעצם אתה, הוא יועד לך. זה לא משהו שאתה בוחר בו.
נכון.
אתה מיועד לתפקיד. נכון. וגם פה בעניין של השמחה, אתה מדבר על ציווי. וזה מחזיר אותי לסתירה הפנימית ביהדות, שמכילה בתוכה דטרמיניזם ובחירה חופשית כל הזמן, תחת אותו משפט.
נכון.
אז איך מצליחים להבין את זה? האם אני בוחר?
לא מצליחים. אנחנו אומרים, הכל צפוי ברשות נתונה, אנחנו חיים עם הסתירות. זה קסמה של השיטה הזאת, היא לא מנסה לסדר את הכל, כי עוד פעם, אם היא הייתה מצליחה לסדר את הכל, היינו אלוהים. יש פה משהו שאנחנו לא נצליח להבין, איך זה יכול להיות?
זאת אומרת, החוויה האנושית...
כיוון שיש פה מרכיב שאיננו מבינים אותו.
החוויה האנושית בטבע שלה, היא הסתירות האלה, היא הקונפליקטים האלה, היא המתח הזה.
שחיים גם עם צד א' וגם עם צד ב', עושים גם את זה.
גם עם הציווי, גם עם השמחה, גם עם התפקיד, גם עם ה...
נכון, ולא מחפשים הרמוניה, לא מחפשים שזה יסתדר הכל. לא מחפשים תיאוריה שלמה כזאת, היא נקייה, שמסתדרת. כי החיים של אדם מורכבים, ויש בהם הרבה דברים שלא יש...
וכבר בהבנה הזאת אולי יש איזושהי הרגעה. זה קצת מוריד אותנו מתוך המקום הזה שאולי מצפה להיות...
יש אחד התנאים במשנה שיש מצווה לטבול, אז הוא עושה את הטבילה שלו במרחצאות בקיסריה. אז אומרים לתלמידים שלו, אבל אנחנו רואים אותך פעמיים בשבוע, הולך לשבוע, אז הוא אומר, כן, כי אני אוהב את, אני אוהב להתרחץ. אני אוהב את הבריכה. אני לא עושה הכל כי זה כזה. אני אוהב, עושה גם דברים רק כי הם כיף. גם זה בסדר. לא הכל עושים בשביל התורה, עושים דברים כי הם כיף גם.
נשמע לי ברמה האישית שאתה...
זה קצת עמדה שהיא מעבר לפרוזה, הפרוזה הדתית, הפרוזה הקדושה. גם הקרה בזה שאדם...
גם פה, כאילו, אתה מתפרק מהפסדות. זה כבר לא הדתי שחובש כיפה ושם תפילין וכולי.
אתה מסביר הכל בנימוקים קדושים.
כן. אבל זה דווקא מעלה לי שאלה, כי באמת, וזה מחזיר אותי למתח שאתה מעלה כאן בין האני הפוסט-מודרני לבין ה... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אני כחלק ממשהו שהוא גדול ממני. אתה בחיים הפרטיים שלך עושה בחירה לגבי מה הוא חטא ומה הוא לא, איך ראוי, מה התפקיד שלך.
זה לא נכון. אני לא עושה בחירה. אני מפרש את הדברים האלה, אבל אם קיבלתי פירוש, אני כבר, אין לי אופציה לא לבחור בו. אם גיליתי שמשהו הוא חטא, אין לי אופציה להגיד, טוב, אני אחטא, כי אין לי אופציה.
אבל אז אתה כאינדיבידואל הוא הסובייקט המפרשן.
לא, אמרתי לך, זה מורכב. חלק גדול מהרשימה שלי היא רשימה שקיבלתי מהמסורת היהודית. אני רק לא יכול לקבל את החבילה האחרונה שהגיעה אליי. אני קורא את כל הרשימות של ההיסטוריה היהודית. הלכה זה דבר שמתפתח... היו הרבה מאוד... זה שקר להגיד שההלכה היא נצחית. יש איזה 6-7 הלכות שונות בספרות היהודית, הן שונות מאוד אחת מהשנייה. במקרא המקלל אביו ואומו מות יומת. מחלל שבת מות יומת. זה הלכה. אבל יהודים תקנו את זה, זה נהיה מוגזם, זה היה מוגזם, אז הם לא עושים את זה יותר. צריך להגיד, ההלכה מתפתחת לאורך כל שנים, היא הכניסה חלקים שלמים שלא היה בקודם. למשל, ההלכה המקראית יש בה מלך ונביא, וזהו. ההלכה המשנאית, מהמשנה והלך יש סנהדרין, אחר כך יש רבנות, אלה מוסדות חדשים שלא היו קיימים. אז כל ההתפתחות, כל ההיסטוריונית התפתחות של ההלכה. ולכן, אבל אני חושב שבאמת, את חלק גדול, אני חושב שזה חלק מזה דורש כבוד למסורת. לכבוד לזה שיש הרבה מאוד דברים שאין לך שיקול דעת בהם. שאתה מקבל על עצמך את ההתנהגות המסורתית. אגב, כולל דברים, התנהגויות מסורתיות מאוד פשוטות. אני הולך לבית כנסת בחגים. אני לא הולך לבית כנסת ביום יום, אבל בחגים אני הולך לבית כנסת. למה? כי אני אוהב את זה, כי אני מרגיש קרבה לזה, כי אני מרגיש קרבה לכל האנשים ששמרו על המסורת הזאת והלכו לבתי כנסת והתפללו. כי אני אוהב את התפילה, כי אני מוצא בה איזה חן וקסם שאני לא מוצא בדברים אחרים. אז חלק מזה זה גם דורש, זה עמדה מורכבת. שמאפשרת לך גם לקחת חלקים מהעולמות המסורתיים, לכבד את העולמות המסורתיים. המחלות האליליות של העולם הליברלי פוסט-מודרני גרועות באותה מידה כמו המחלות האליליות של העולם הדתי, ולפעמים אפילו גרועות יותר. מידת הסבל שנגרמת שם בגלל כל מיני שיגונות, שלמשל העמדת הפרט מעל הכל, או צרכי הפרט, זכויות הפרט מעל הכל, היא גרועה באותה מידה ולפעמים גדולה יותר מהמידת הסבל שנגרמת בעולם המסורתי. בשניהם יש עבודת אלילים. ולכן החוכמה הגדולה זה להיות שייך לבעל הבית, ולהשתמש בשייכות הזאת כנקודת מבט, כמשהו שמאפשר ביקורת על כל העולמות שאתה חי בהן.
כן.
את הרגע שבו כל עולם נהיה אלילי, העולם החילוני נהיה דתי, העולם הזה...
זה בעיקר מה שאני שומעת בשיח שאתה מביא לגבי אלוהות, שזה בעיקר אולי חופש מכל האלילים שאתה יצרת נכון. לעצמך בדרך, נכון, וחוסר נכון. הבנה לגבי הבעל הבית, או
נכון.
נכונות אולי להיכנע אפילו לאיזשהו משהו שאתה...
נכון. והמורכבות הזאת, כי אין לזה פה, אין פה איזה נוסחה שאומרת, תעשה את מה שאתה מרגיש, וזה לא נכון, זה לא עובד ככה.
כן, משהו בחוויה שאתה מציג, היא מביאה המון ענווה, היא קצת מחזירה אותנו לפרופורציות שלנו,
נכון.
מהמקום הבורא, למקום שהוא חלק ממשהו, שהוא נברא, שהוא זמני.
ושאתה לא כל כך שונה מאבותיך.
כן.
אתה רק חוליה בשרשרת הזאת, אתה חושב שאתה דור הזה יותר חכם, יותר יפה, זה לא נכון, טכנולוגית הוא הרבה יותר, אבל אתה לא שונה, השאלות שהם שאלו את עצמם, זה שאלות ששואל, המצוקות שהם התמודדו איתם, זה המצוקות שלך, והרגעים של הסבל האנושי ושל הכאב, זה אותם רגעים. והתשובות שנתנו שם, רלוונטיות אליך באותה מידה.
אז מי שמבין את, נניח, זאת תהיה שאלה לסיום, מי שמבין את זה, הוא חי לפי זה, יש לו איזה אינסנטיב? הוא חי טוב יותר? הוא חי מאושר יותר? הוא חי מסונחן יותר?
זה לא, השאלה היא, הוא מרגיש נכון יותר, האם הוא מרגיש שהוא ממלא את תפקידו בעולם, האם הוא מרגיש שהוא ממלא את שליחותו בעולם, בסופו של דבר אני מאמין שאושר נולד מהמקום הזה, שאדם מרגיש שהוא חי את החיים שהוא ראוי לחיות בהם, גם אם היו הם קשים מאוד, כי לפעמים דורשים הקרבה גדולה, מאמץ גדול מאוד, לפעמים הקרבה של החיים אפילו, אז מה, הוא מאושר, אם הוא סיכן את חייו והוא מת, הוא מאושר, הוא לא מאושר, הוא מת. אבל הוא חי על פי המקום שבו הוא מרגיש, על פי תפקידו. מה התוצר הסופי? התוצר הסופי הוא יכולת של, התוצר הסופי קודם כל הוא הפסקת ההתרוצצות, יש איזה עמוד שדרה, יש איזו בהירות לגבי זה. ויש חזרה...
זאת אומרת, יש יותר שקט, פחות זזיתיות וחיפוש?
אני חושב שיש יותר שקט, ואני חושב שיש יותר תחושת בהירות, ויש יותר תחושה של חיבור להיסטוריה מאוד מאוד ארוכה שאתה שייך אליה. אתה לא המצאת את ה... אתה לא המצאת, אתה לא מתחיל ואתה לא גומר, אתה חלק מהתהליך הזה.
מה שאני שומעת זה שאתה מציע כאן מודל שאני מניחה שהחשיבות הכי גדולה, אני מניחה בהפנמה שלו, זה ב... תרגול ואימון שלו.
נכון.
כי ברמת ההבנה הקוגניטיבית שלו, זה יכול להישאר עדיין מאוד...
נכון, צריך לקרוא את זה, וצריך ללמוד את זה, וצריך לתרגל את זה, וצריך לחיות את זה שוב ושוב. נכון.
אני אגיד, כי אתה לא אמרת בהתחלה, שאתה הוצאת לאחרונה את הספר הילד שכמעט הציל את אמו, שזה ספר שמגולל את הסיפור הביוגרפי שלך, שהזכרת אותו כאן במילה עם ה... אתגרים שעמדו בראשית חייך, ולפני כן כתבת גם את הספרים לדרוש אלוהים, ואת הספר ניסיון, פסיכולוגיה ויהדות מסע תיקון. אז אם מישהו מצא בשיח הזה עניין להמשיך ולחקור, אני מניחה שהספרים יוכלו לתת טעימה יותר נרחבת ויותר מלאה. היה לי לעונג, אני מרגישה שאני יכולה לשמוע הרבה, אני אישית חושבת שאני אמשיך להכיר את המודל שאתה מציע.
תודה רבה.
רוצה להודות לך שהגעת.
תודה על ההזמנה ותודה על השיחה הטובה.
ותודה לכם גם שהאזנתם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, להמשיך את הדיון בקבוצה שמעלה בטוב בפייסבוק. שיהיה שבוע טוב ותעלו בטוב.